טוב, אז צהריים טובים, חייך דומה כזאת קצת חשוב להחזר, אז אנחנו ננסה. ההרצאה הזו עוסקת בטקסט מרתק של טולקין, מאמר בשם תשובת פנגולות, שהופיע בפרק ה-12 של ההיסטוריה, ב-People's Mind of Earth. המאמר הזה נכתב בשנות ה-50, כנראה בחלק הראשון של העשור, יחד עם עוד סביבה איזה מאמר אחד של פנגולות. המאמר הזה מעניין מאוד, כי בין היתר, חוץ ממה שכתוב שם במילים מפורשות, אפשר להבין הרבה מאוד גם בין השורות. ופנגולות גם אומר את זה בעצמו, לקראת סוף התשובה הוא פונה לאלטווינה, תכף נראה גם מזה, והוא מבקש ממנו לשקול את הדברים שאמר לו, ואני מצטטת, לא רק את מה שנאמר במפורש, אלא גם את מה שניתן לגלות בהם בכוח המחשבה. אז מה שאני מנסה לעשות בשעה הקרובה, זה ננסה ככה ביחד בכוח המחשבה, לגלות ככה גם את הדברים שנמצאים שם מבין השורות. ההרצאה היא באמת הרצאה משותפת, אנחנו נעשה איזשהו דיאלוג שלנו עם הטקסט, שאנחנו נבחר נקודות מסוימות ונעיר אותן באמצעות תיאוריות חיצוניות, בעיקר מהתחום הפילוסופי והבלשני. אני אתן בהתחלה את הרקע קצר ומבוא, לדבר קצת על הצד הפילוסופי, ואז נדבר את התחום הבלשני ונעיר שלוש נקודות מרכזיות בטקסט. ואחר כך אני אחזור שוב ואני אדבר על הקשר שבין המאמר הזה לבין שאר הצוואות ובין החיים הפרטיים של זאת. אז אם המאמר הזה נקרא תשובת פנגולות, זה אומר שיש כאן פנגולות, זה אומר שמישהו שקרא על שאלה, שזה אף מין, זה אומר שיש את השאלה שוב שאל. אז מה זה שלושת הדברים האלה? פנגולות, אפשר לומר עליו שהוא גדול המצעדים של הארץ התיכונה, הוא בן לילית, חכם גונדולין. אני אגיד קצת את ההיסטוריה שלו, כמובן לפי אחת הגרסאות, כי יש המון גרסאות שכתוב כתב לחיים שלו. לפי אחת מהן הוא נולד בנזרת, בחופיה של בן ריאן, בן להורים עם אותה מעורב, אחד מהנולדור, אחד מהשינגר. הוא הגיע יחד עם טורגון לגונדולין, ושם הוא היה חבר הכי בולט בלם בן גולנו, שזו אגודה של בני לילי שעסקו בחקר השפה וההיסטוריה, שאותה יפה שענו מהידוע לשינגר. המשמעות של השם פנגולות זה משם גין, נולדו, המוצא שלו, או חלק מהמוצא שלו, והמילה לדבר. באמת שפה הייתה דבר מרכזי בחייו, ואנחנו עוד נראה את זה. במפלת גונדולין הוא ברח יחד עם שור ואיבריל, והוא הגיע למילת סיריון, שהוא מצליח להציל איתו מסמכים בשנים בהיסטוריה מגונדולין, בין היתר בזכותו הידע הזה הגיע עד אלינו היום. באותה תקופה הגיעו לנמלי הסריון פניקים מדוריה, תרשיטלו, ממקומות אחרים לבריאן, והייתה שם איזושהי תקופה קצרה של שלווה, ופנגולות הצליח לראיין אנשים ולהציג מהם מידע יקר ערך חלשה בהיסטוריה והבלשנית. בסיום העידן הראשון, שלפני הרשות לנולדור הגולים לחזור למערב, פנגולות נשאר בארץ התיכונה, הוא נשאר בחצי הראשון של העידן השני באריאדור, גילגלד, הוא המשיך לחקור שם את התחומים שהוא אוהב. ובין היתר נתנה לו הרשות לחיות זמן מים הגמדים בקחד הדום, הוא למד את התוכה הפוזית שלהם, אחד מהם שהצליח לעשות את זה, אבל כשהצל על אריה דור בבר, בארץ העידן השני, הוא עזב את הארץ התיכונה, האחרון ללמבנגול נורא, אותה עבודה של הבלשנים האלה, ועבר למערב. יש הרבה מאוד כתבים שמיוחקים לו, הרבה מאוד כתבים שאנחנו מכירים, חלקים גדולים מהקוונטה של מריליון, קורות השנים האחרות, וטולקין הרבה פעמים משתמש בו כדי להעביר בפיו את הדברים שהוא, את המחשבות הכי עמוקות שלו. זה בדיוק מה שקורה במאמר הזה. הדמות של הסואל שבאמת פנגולות פונה אליה במאמר, אז אפילו הוא לא אומר כלום, זה אלטווינה, זה עוד דמות מרתקת. גם הסיפור של אלטווינה עבר הרבה מאוד גלגולים, ובגדול לצעדים של סופן אנדסקסי מהמאה העשירית, כלומר הוא בן אדם כמונו, עשי שחי בעולם שלנו, באנגליה, אנגליה של אותה תקופה. באיזשהו דרך הוא הפליג מערבה והצליח למצוא את הדרך הישרה והגיע לוולינור. בשעה כמה שנים הוא למד את כותבים של בני הלילית, אחד מבני הלילית המרכזיים שנפגש את המאפנגולות, והוא שמע בפרטים סיפורים, הוא תרגם חלק גדול מהסיפורים לאנגלית עתיקה, שמאוחר יותר הגיעו לטולקין, שתרגם אותם לאנגלית, וככה הגיעו אלינו. בכתבים הראשונים, אז כאילו נוציא ככה שם אחר, שזה אריון, ובאיזשהו שלב נדמה שטולקין זנח את הרעיון הזה של דמות המשפטר, אבל דווקא כתבים כמו תשובת פנגולות שנכתבו אחרי פרסום שער הטבעות בתחילת שנות ה-50, מראים לנו שהרעיון הזה אף פעם לא נזנח. איפה שהוא ככה טולקין תמיד חשב על דמות כזאת שמסווכת בין מה שהיה אז ובין כאילו. אני עושה איזושהי סקירה קצרה של הרעיונות המקרים במאמר, כי אני לא עד כמה בנטקו שהם קראתם אותו. פולקות אחת זה לא קרה, אז אני אעשה לומר סקירה מהירה ואחרי זה נעבור לדיון בהם. בפסקה הראשונה, פנגולות קודם כל מציג את השאלה. והשאלה היא מדוע נשתנו ונשתפלו שפות בני הלהיט מהתקופה הקדומה האחת שהייתה להם. אחרי הצגת השאלה הוא מציג את הרעיון הבסיסי שעומד בבסיס התשובה שלו, זה הרעיון הפילוסופי המרכזי של המאמר, שהעולם הוא עולם שמשתנה תדיר, העולם שלנו הוא עולם דינמי, והשינויים שעוברים על העולם הם חלק מהזהות של הדברים. זאת אומרת, אובייקט המשתנה לא מאבד את הזהות שלו, אלא השינוי הוא חלק ממשמעותה של הזהות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. כאן הוא גם מביא את מהצל הנהר סריון, שהוא משל היסודית המאמר, שעליו אני ארחיב עוד מעט. בפסקה השנייה הוא אומר שמקורו של השינוי של האלגר, של בני הלוי, הוא בכך שהם תקיעים בגוף שמקורו באה, בעולם שלנו. הוא נותן דימוי של עצים, שכולם צאצאיו של זרע קדום אחד, גם אם הם כבר, בגלל מה שעבר להם במהלך השנים, הם כבר לא כל כך קדומים אחד לשני. בפסקה השישית הוא מדבר על שינויים משונים של בני האדם, בשפות האנושיות, והוא אומר שהם קורים בגלל חילופי הדורות המהירים שקורים אצל בני האדם, בניגוד לבני הלוי, וכך בכל דור האנשים שדיברו את השפה של פעם כבר לא חיים, ושפת האדם נשמרת רק בזיכרון, וגם הזיכרון של בני אדם הוא לא משהו כמו של בני אדם. בשפה הרביעית הוא מדבר על איזשהו רעיון בלשני שהוא אולי אחד הקשים לפיצוח ויהודה הרחיב עליו. הוא אומר שהדיבור חי במלואו רק ברגע שהוא נוצר, וכשהקשר בין מחשבה ותפיל הופך לתרגל, הם לא מתפתחים עוד במנותק אחד מהשני, אז יש איזושהי פגיעה של המילה, תאריך של זמן שלה, שהיא מחכה לחידוש, או חידוש מכיוון הפיל, או חידוש מכיוון המובן. ושוב זה יוצא מאוד על הקטע הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על הבסיס לשינוי השפות בשלושה דברים, אחד השתנותה של היה, שכבר דיברנו עליו, נקודה שנייה היא התעייפות הדברים שאינם משתנים, שגם עליה מרחיב, ונקודה שלישית זה חידושו של הקשר בין מחשבה לפנים. הוא אומר שסוף הדברים האלה קיימים גם אצל בני אדם וגם אצל בני האלים, אם שזה דרכות שונות, אבל בעוד שהשינויים הראשונים הם לא מודעים אצל בני אדם, אפשר לסמוך על הגדול מהמרד של השני, אצל בני האלים הם מאוד מודעים להם וגם מחוברים. והוא מדמה את המילים לבני האלים כמו כלי עבודתו של נפח אומן. בפסקה השלישית אנחנו נוסף שם למשפט אחד, הוא אומר שבני האלים מאוד אוהבים המצאות ראשוניות, מגורים לקלוט אותם, הוא אומר ישירת הדיבור היא עבור האלגר העתיקה והאהובה של המלאכות. תכף נדבר על המשפט הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על השפה של מערכת שלמה, שהשינויים בשפה אף פעם לא אחראיים ומקומיים, אלא הם באים תמיד כמכלול וכי איזושהי תדמית, וגם ראים שיהיו דרכים עליו. אחר כך הוא מגיש פסקה די ארוכה, שעוסקת בזיכרון ובשפה, לצערנו בעיקר מפאת קוצר זמן, לא ניכנס לזה בהרצאה הזו, אבל זה פסקה מרתקת. הוא עושה הבחנה בין השפה שבה אנחנו דוברים, השפה המשותפת כולנו, ובין שפת המחשבה הפרטית של כל אדם, הוא קורא לה כל הקוויניה, הדיבור החי, השפה החיה. הוא אומר שזו שפה שמשתנה איתנו לאורך כל החיים, ושזיכרונות אישיים שלנו מעבר מגיעים אלינו רק דרך השפה הזו. אם אנחנו צריכים כדי להיזכר בעבר שלנו לתרגם את הזיכרון מאז, דרך השפה הסביבית שלנו היום. סוף הפסקאות האחרונות הוא נותן את המסקנות שלו. קודם כל, המסקנה העיקרית זה שלשונות הקוונדי, לשונות בני הלילית, משתנים כמו לשונות בני האדם, גם באופן יותר מודע ויותר איטי. אחר כך הוא עונה על החלק של השאלה של אלטווינר לגבי הקיצור של שפות בני הלילית, גם אם יכולו לשחק את השחק להתפתח להרבה שפות, הוא פשוט מתאר את ההיסטוריה של ההתפתחות הגיאוגרפית של בני הלילית, חלק עברו לעמם, חלק הארץ התיכונה וכו'. ובסופו של דבר, בפסקה האחרונה הוא מדבר על מה קורה היום, שאמן, היום זאת אומרת אחרי שינוי העולם, אחרי שוולינור נפרדה ממעגלי העולם הזה, הוא אומר שהשינוי במשם ממשיך להתקיים, אבל הוא איטי הרבה יותר, ומכאן בעצם שהשפה, הקוויניה שדוברה בוולינור, כשתן בו לו ועד שני המתוכחים, הוא מאוד מאוד דומה לקוויניה שדוברה בגלריאן בעידן הראשון. השינוי קיים, אז הוא הפך להיות מאוד מאוד אני אתחיל מהמשפט שאמרתי שאני מדבר עליו, ישירת הדיבור היא עבור האלגר, העתיקה והאהובה שבמלכות. אז האהובה זה יותר קל להסביר, טולקין אפשר להגיד יצר עם של בלשנים בדמותו ובצלמו. לא רק שהם היו עם שלם של אנשים אוהבי שפה שיוצרים שפה ושרואים בזה את התשוקה הכי גדולה בחיים, אלא שבמקרה מאוד גדול הם אוהבים אותם שפות שהוא אהב, שפה שמר וולטי, שפה שמר שיני, אולי החלום הכי גדול של יוצר הוא שהוא עם שלם בדמותו. ובאמת גם השם שלהם, אחד השמות של העם הזה, הקווינדי, גם מהמילה הנורדורית לדבר. או אלה המשתמשים במילים. מאוחר יותר, דרך אגב, עוד דוגמה לשינוי לשנים ממש, השם הזה הפך להיות המשמעות של הופכת כחווה, והפכה להיות בכלל פיפול, אנשים, עם. אבל במקור המשמעות של זה בני העברית, והעם אשר משתמש במילים. החלק השני של המשפט מדבר על זה שיצירת הדיבור היא העתיקה של המלאכות האלה. מה זאת אומרת העתיקה במלאכות? הם עשו את זה לפני שהם עשו כל דבר אחר. אז מסתבר שכן. בטקסט מסוף שנות ה-50, די סמוך לתקופת הכתיבה של כתיבת פנגולות, טולקין מספר על זה, זה נקרא אגדת ההתעוררות, זו אגדה מקסימה. היא נכתבה במקור כנראה כדי ללמד את ילדי בני הליב סיסטור, ותכירו את מה הספרים מופיעים שם. והיא באמת בנוסח של אגדת ילדים, לא מקור היסטורי. אבל אפשר בכל זאת ללמוד ממנה הרבה. אז אגדת ההתעוררות מספרת על בני הליבים הראשונים שהתעוררו, אני חושב אגדת ההתעוררות, מדובר ב-144 בני הליבים, שישנו בחלקה של האדמה, ונוצרו מהאדמה, ונולדו ממנה, התעוררו ממנה כשהם כבר בגוף בוגר. הם לא התעוררו את כולם בבת אחת. קודם כל התעוררו שלושה זוגות, היו שם זוגות זוגות, כמו כאן למשבת נוער. אז שלושת הגברים, בני הליט הראשונים, התעוררו, וראו את בנות זוגם לשנות בצדם, והם, אני מסתכלת, הם נשבו ביוחיין עד כדי כך שהתעוררה במילה בתשוקה, בסבור, ונחל עכשיו על מילים לדבר ולשיר בהם, כן? וטולקין יכול היה לחשוב על איזו תשוקה מתעוררת בנו, אנחנו רואים יופי של בן ובת זוג, ולהמציא מילים ולדבר. אז שלוש הזוגות האלה, אחרי שהם העירו את הנשים שלהם ודיברו ונמצאו את המילים, הם המציאו מילים, המציאו כבר את זמן מה בעמק הזה, והמציאו כמובן הרבה מילים, ואחרי כמה זמן הם המציאו ללכת הלאה, ואז הם עשו עוד שישה זוגות של בני גילים שבדיוק התחילו מתעוררים. וכשהם נפגשו מה הם עשו, המשיכו להמציא מילים ולהציב את השפה. אימי, הבן הבכור, דרך אגב, בסוף הבכורים קוראים אימי, קאטה ואימיום. הקירוש של שלוש הדמות האלה זה 1, 2, 3, כמובן שהסדר הוא הפוך, קראו להם בגלל שזה 1, 2, 3, אז אימי, שהוא הבכור, לקח לעצמו זכות, ושקט הזוגות שהם פגשו, בחר בהם להיות מלווה, והם הצטרפו לעם הראשון של בני הליבים. אז הם נשארו שם, עכשיו הם כבר תשעה זוגות, נמציאו הרבה מילים, שחקו, רבדו, שרו, ואז המשיכו ללכת. ואז הם פגשו כן עשר זוגות, יש פה סדרה חשבונית שהולכת ועולה, אם כי בהמשך סרטים האירועים שלו, מה שיודע, סדרות חשבוניות מהן. אז הם עשו תשעה זוגות שבדיוק רק התעוררו, והפעם בין השני, בחר בהם להיות מלווה, והם הצטרפו לעם השני, המשיכו להמציאים, לשיר, לרקוד, להפעיל את השפה, וכך היה עד שהמספר שלהם הסתכם ב-144, ואז לא משנה כמה הם מקום, לא מצאו, כי זה המספר הראשון של בני הליבים שהתעוררו. את הפגישה האחרונה של בני הליבים הם פגשו באגם קוי ינן עצמו, שמשמעו את השם באגם ההתעוררות, קראו לו ככה בגלל שם הם בסביבותיו הם התעוררו, והקבוצה האחרונה הזו, הם כבר פגשו אותם כשהם כבר ערים, הם רוחצים במקל והם שרים. ולקבוצה הזו הוא מספר שהם שרו לפני שהם התחילו לדבר. הקבוצה הזו תצטרף בסופו של דבר לאח השלישי, שהעם הזה נקרא חוגי המגדר, מי שיודע מה המשמעות של השם מגדר? המדברים. כן. ובאמת הם אהבו מאוד לשיר, ותכף נראה עוד את החסות של טולקין על החלפה כשירה. ואם אתם זוכרים, החלפה הזו גם התרחפה כאן במפל, ובאמת החלינדר היו אחרי זה הטלר, היא תאהבו בנאוזניים. זה נתח כל ההיסטוריה. אז ההגדה הזו מסבירה את החלק של המשפט שאומר שיצירת הדיבור היא האהובה והעתיקה במלאכות. אבל יחד עם זה היא מוצרת גם את הגישה של טולקין לשאלה שהעסיקה הרבה מאוד גולשנים ומדענים לאורך המאות האחרונות, וזה שאלת מה מקורה של השפה. איך התחילה השפה הראשונה של בני אדם? מה היה המניע? בשאלה בעייתית, כי אין לנו כלים מדעיים לבחון אותה, בטח שאי אפשר להחריך אותה, כל תיאוריה שתעלה בנושא, אבל במהלך המאה ה-19 היה כזה פיצוץ אוכלוסין של תיאוריות, צריך לתת לכם כמה דוגמאות, שהאקדמיה הצרפתית למדעים ב-1896 הביאה שלא מוכנה לקבל את הכתבים שעוסקים בשאלה הזו. זה כנראה עד כדי כך היה לא רצינות. כמה דוגמאות לתיאוריות כאלה, יש לנו גם שמות מספיקים משום מה. יש תיאוריות שנקראת הבאוואו, שטוענת שהשפה התחילה כחיקוי של צלילים טבעיים, להתפתח מים, להתפתח בעלי חיים וכו'. כמובן שהתיאוריה הזו לא מסבירה את המורכבות של השפה. תיאוריית הפופו אומרת שהשפה התחילה מצליות שמבטאות מצבים רגשיים, כמו למשל להפתעה או לכאב או איך, אבל כל אחד אומר הפתעה או כאב. תיאוריית אומרת שהשפה התחילה מצויות ויש מאמץ לעבודה מסודפת, מה זה כנראה כזה יוקי-הו, ונרים את זה ביחד. זאת אומרת שהמניע של האנשים היה כדי להגיע לשלוף פעולה עם איזושהי שפה. תיאוריית השקה אומרת שהשפה מדוברת התחילה כשפה של תנועות גוף. ועוד תיאוריה, תיאוריית הסינקסון, אומרת שמקורת השפה בצירה משפת בצילור. מבין התיאוריות האלה אתם רואים שזו התיאוריה הקרובה יותר למחשבתו של טולקין. למרות שאני חושבת שזה שהוא ביקר אותה באגדת ההתעוררות, ממש נמסרת כאגדה, מראה שהוא לא באמת חשד בתיאוריה מדעית, אבל זו הזיקה שלו, המתאימה לו כאדם מאוד רומנטי. היה עוד אדם שתמך בתיאוריה הזו, זה היה יקטור כאן, הוא בשם לא חשוב של השפה הלבית, היה. גם הוא תמך בלו בהיבט המדעי, והוא אמר, השפה נולדה בימי החיזור של האנושות. בשבילי הדיבור הראשונים אני מדמה לצירת האהבה הלבית של החתולים על המרפסות ולצירי אהבה המלודיים של הזמיר. אז אם תוריד את החלק החתולים, גם טולקין היה יכול להגיד את המשפט הזה בעצם. בדיוק אותה גישה שרואה בתחילת הדיבור, בני הילית הראשונים מתעורבים, רואים את יוח ים של זנות הזוג שלהם ויקר פורצים לדיבור. בחיבור של החטא סודי, חיבור שטולקין כתב על החטא, מצרוך השכינה, החטא הסודי שלו, למרות שלא היה כל כך סודי, וכנראה גם החטא, זה החטא של יצירת הכוחות. אז טולקין כותב שם, בין היתר, על ההיבט התקשורתי קומוניקטיבי של תקופה, שנתפס בעיני רבים ודי בצדק, הוא מניע עיקרי של התקופה. הוא אומר על המניע הזה, אבל אני לא מאמין בכך. כשם שאני מאמין שמטרתו היחידה של משורר, אפילו לא המטרה העיקרית, היא לתקשר בדרך מסוימת עם אנשים אחרים. כלומר, אם ניקח את שני ההיבטים של השפה, ההיבט התקשורתי קומוניקטיבי וההיבט ההבעתי, אקספרסיבי, טולקין שם הרבה יותר בדרך על ההיבט ההבעתי שלו. הרבה יותר חשוב לו את השפה שיאפשר לו להביע את מה שהוא רוצה, ופחות חשוב לו היכולת לתקשר עם אנשים אחרים. הוא חוזר לנושא הזה בהרצאה שהוא נושא באוקספורד, מ-1995, הרצאה בשם אנגלית וולשיט, שבה הוא מדבר הרבה על השפה הוולשיט, ויהיו במצב הדברים הולכים לדבר יותר על ההרצאה ובהמשך, והוא אומר, לא הייתי אומר שהשפה קשורה באופן הדוק למבנה הפסיכופיזי שלנו, הייתי מבקע מיטה ישנה ומסכנת. אומר מכל מקום שהשפה כביטוי הרבה יותר מאשר כתקשורת, היא תוצר טבעי של אנושיותנו. שוב, הדגש הזה על השפה כביטוי הרבה יותר מאשר תקשורת בין אנשים. אז ראינו את ההיסטוריה, או לפחות את גרסת האגדה של ההיסטוריה, על יצירת השפה הקדומה האחת המשותפת לכל בני הלבית. אפשר להניח שגם אל פוינה שמע את אחת הגרסאות של האגדה הזו בשעותו באי הבודד, סנגולו, ובן מלית אחר, וניתן מובנת גם הקריאה שלו. לאור זה שבני הלבית התחילו את ההיסטוריה שלהם עם שפה אחת משותפת לכולם, ולאור זה שהם בני על מוות, שהזיכרון שלהם מגיע הרחק לעבר, לא כל כך ברור למה השפה האחת הזאת הגיעה למצב שהיא מפוצלת לכל כך הרבה שפות, כמו שאנחנו מכירים מהגנים הראשון, השני והשלישי. אז סנגולוב מתחיל את התשובה שלו דווקא בכך שהוא מדבר על שינוי באופן כללי, ולא רק שינוי לשונות. הוא מדבר על שינויים בעולם, השפה לא משנה בחלל ריק, היא משנה שהיא קיימת בתוך עולם שהוא משנה, והפשוט שלו בעיה, שזה העולם שלנו, כל הדברים נתונים לשינוי. ושינוי, הברימה המתמדת, הדינמיות, זו המהות של העולם. מה שעומד בבסיס התכונה הזאת של השינוי זה ההיבט הגופני, התשמי של איה. אמנם העזר בני על מוות באיה, אבל כיוון שכמו בני אדם גם הם שוכנים בגוף שמקורו באיה, הם נתונים לשינוי. יש פה איזה הד ותפיסה שמחלקת את העולם לשניים, אך ההיבט הגופני הגשמי שאנחנו מכירים ביום יום, שהוא זה שמשתנה סביר, והוא זה שיש בו ריבוי של תופעות, ולעומתו, אם יש היבט כזה, זה אומר שיש גם איזשהו היבט אחר, שזה העולם, ההיבט היותר רוחני, פחות פיזי, גם אם הוא לא בעולם שלנו, אבל עדיין קיים ההיבט הזה, והוא קבוע בלתי משתנה, מי שמכיר וגם הד באיזושהי תפיסה אפלטונית, זאת ההבחנה בין העולם שלנו הממשי לעולם האידאות, שבו אין שינוי והוא קבוע והוא אחד. אבל גם התפיסה האפלטונית הזאת קדמו תפיסות קודמות. הפילוסופיה של שני הפילוסופים נקראת הפילוסופיה, הפילוסופים גם סוקרטים, שהתחלו לפני סוקרטס, ומה שאפיין אותה היה ניסיון למצוא את מקור הדברים בעולם. קאלס, מי שנכתב הפילוסוף המערבי הראשון, ידוע באמירה הסתומה שלו משהו, הכל מים. זו נחשבת האמירה שהתחילה את הפילוסופיה המערבית. זה באמת נשמע קצת תמוה, מה כל כך מעניין וחדש וחשוב באמירה הזו, מה שחשוב בה זה שהיא בעצם עורכת הבחנה בין העולם כמו שהוא מוצא לנו, שזה ממש לא הכל מים, ואולם רב בוני שמחיל בתוכו ריבוי של תופעות, ובין העולם כפי שהוא באמת. ומה שקל ישראל, שהעולם כפי שהוא באמת הוא אחד. גם הפילוסופים שאחריו ניסו לתת איזשהו הסבר לפער הזה בין הריבוי והאחדות, פרמנידס למשל ראה את כל העולם כקבוע, כבלתי משתנה, ובמשל הרפיסוס, אחד הפילוסופים הקדם סוקרטים המעניינים ביותר לדעתי, ראה את העולם כמשתנה תדיר. מהגות של רפיסוס לא נשארו בידינו הרבה, אלא כמה פרגמנטים מוזיים. רפיסוס כתב בסגנון מאוד חידתי, גם באמת כינו אותו האפל, או איש החידות. אבל באמת אי אפשר לחפש את הדמיון בין משל הנהר של יום, שכך אני אחריב עליו, ובין משל הנהר של עירק מבוס, שגם עליו אני מדבר. על שריון אומר כן בולוד, מהמעיין שבהר ועד השטח הים, כל זה הוא שריון. ומביתו לראשונה ועד שחלף נבקעה הארץ בקרב הגדול, גם זה הוא שריון ולא פחות מכך. המשל הזה שעוד נחזור עליו הרבה פעמים, מנסה לגשר על הפער שבין זהות ושינוי. נער הסיריון שומר על זהותו לאורך כל השינויים שעברו עליו, גם השינויים בזמן, שזה החלט השני של המשפט, מנביאתו לראשונה ועד שחלף נזכה על הארץ, כל זהו סיריון, אבל גם השינויים במרחב, ניקח נקודה אחת בזמן, כל הפיתולים של נער הסיריון, מהאזור שקרוב לנביאה ועד האזור שקרוב לשטח הים, למרות השינות הרבה ביניהם, הכל בסיריון. זהות אצל טולקין, ככה אפשר להגיד, היא תמיד זהות רבת שנים. דרך אגב, על שני המובנים האלה אפשר לדבר גם על זהות אנושית. לכל אחד מאיתנו יש זהות שהשתנתה לאורך הזמן, הזהות שלו כילד, שמתבגר, שמבוגר וכו', אבל עדיין זה עושה זהות למרות כל השינויים, אבל גם זהות שהיא במובן מסוים כמו זהות במרחב של הסיריון. כשאתם יושבים פה, אתם חושבים על עצמכם כובע מסוים, שאתם רוצים אחרי זה הביתה, בעבודה, בלימודים, בכל מקום אחר. אז באמת יש לנו איזושהי זהות שהיא רבת שנים לשני הצדדים האלה. אנחנו, בגלל זווית הראייה הצרה שלנו, שיתופים בהיסטוריה מנקודה מאוד מסוימת, רואים יותר את השינוי המתמיד ופחות שמים לב לזהות. אבל, שוב אני מצטטת, עם זאת אנחנו שעומדים ומתבוננים בהיסטוריה וקוראים בשורה לאחר שורה, נדבר על השתנותו של הנהר שהוא זורם ומתרחב, או על מותו שהוא נשפך אל הים. אבל זהותו של נהר הסיריון נשארת קבועה, עם כל השינויים. כיצד? אולי, כמו יראה שצריך גם טוב שנראה בשינוי את מהותם של הדברים. האמירה המפורסמת ביותר של אירחנצ'וס, בפרגמנט מספר 91 למי שמתעניין, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. זאת אומרת אמירה שחוזרת על עצמה המון, ציטוט המון מעט. הכוונה היא שבאמת אחרי שנכנס לנהר פעם אחת, להיכנס אליו פעם שנייה לא משנה באיזה נקודה בזמן, יוזרמו עליך כבר מים אחרים, זה כבר לא אותו נהר. יש כאלה שאומרים שכשאתה תיכנס פעם שנייה, כבר אתה לא תשמור על זהותך, ולכן אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. במקום אחר הוא אומר, על הנכנסים לאותם נערות זורמים מים אחרים ושוב אחרים, זה 5-12, אבל זרימת הנהר או התחלפות החומר היא הזהות של הנהר. דווקא התנועי המתמיד הוא למה הוא זה שמאשר לנהר לשמור על זהותו. אם נהר יפסיק לזרום, הוא כבר יאבד את זהותו כנהר, הוא יהפוך לאגם, הוא יהפוך לגיצה, הוא יהפוך לאדמה חרבה, אבל הוא כבר לא ישמור על זהותו כנהר. כל דבר תחת השמש של הירקליטוס נתון לשינוי, הקר מתחמם, החם מתקרר, הרח מתייבש, השרז נרקב, זה כל מיני 26. זאת אומרת, שום דבר לא שומר על זהותו כפי שהוא לאורך זמן. בערת אגב, בין אחד מממשיכיו של הירקליטוס, היה פילוסוף בשם הירקליטוס, הרבה פחות חשוב ממנו, אבל הוא לקח את התיאוריה שלו ברצינות, כנראה צעד אחד קצת יותר מדי. המתח בין השינוי המתמיד של העולם לבין הקביעות שהמילים שאנחנו מדברים בהן בפרוס, הביא אותו להפסיק לדבר ולהשתמש בשנות עדיין לבד. אבל בכל זאת, אני לא יודע איך, אבל בלי מילים הוא הצליח לצבוע את האמרה המפורסמת שלו, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר אפילו פעם אחת. אוקיי, יכול להיות שהוא פשוט לא ידע לזכות, אני לא יודע. מהותה המשתנה של אייר, נביאה סנגולוג, לדבר על התעייפות הדברים שאינם משתנים. זה משפט שנחזור אליו עוד הרבה. וגם האמרה הזאת, התעייפות הדברים שאינם משתנים, מאוד מזכירה אמרה אחרת של רחיצות, מאוד קצרה שתי מילים, רק את השם פורסם והכניסות שלה, בהשתנות מנוחה. כלומר, מה שמשתנה נח, מה שלא משתנה, מתעייף, וטולקין גם הופך למוות. ועל זה אנחנו נרחיב הרבה. בתוך היד שמשתנה תדיר, חוסר שינוי מביא להתעייפות, מחושה, ולבסוף גם מוות. טולקין ראה את הנושא הזה של התעייפות הדברים שאינם משתנים גם בהיבט הלשוני של השפה. באותו חיבור שדיברת עליו קודם, אנגלית וולסי, הוא אומר שכשלומדים שפה זרה, ההנאה נובעת משני מקורות. האחד, זה נפגש עם מאפיינים לשונים יפים שלא קיימים בשפת האם, והשני זה הבריחה מהסיימון ומהעייפות שזה שימוש חוזר ונשנה באותו שפה, באותה שפה. כלומר, שוב, איזשהו היעדר שינוי, הרגל, שגרה, מובילים ממש טולקין ברמה האישית, אחרי זה גם נראה איך זה בחיים האישיים שלו, מובילים אותו לתחושה של עייפות ושיימון, והמפגש עם משהו חדש מהיר אותו שוב. אז עכשיו יש לנו בפן הפילוסופי של משל הנהר, מהמעיין שבהר ועד השטח הים כל זהו סיריון, ומביאתו לראשונה ועד שחלף נמצא הארץ בקו הגדול, גם זהו סיריון ולא פחות אחד. מה שאנחנו אז נעשה, יהודה ייקח את המשל הזה ויסביר על הלכים הבלקניים שלו, אחרי זה ייקח עוד כמה נקודות, ואחר כך נעשה. לא יעזור.
אז בנוגע למה שאני עושה, אז לנסות את ההצגים המושגים מתאורת הספניות, יעזבו כדי להזמין את המשל ודברים אחרים בטח ולהזכיר בהם. אז זה מחל, ולכן צריך גם להיות נמצל. נמצל אחד אפשרי זה הנמצל של האדם והזהות שלו בזמן ובחיים. משל אחר אפשרי, באותה מידה, זה משל של נמשל של שפה. אז אם נעשה פרפרזה, והעברית של שנקין ואז לא ירושלמי כל זאת יפי. ומשלח את המי ועד לסוף הדרך גם לא יפי. ולא פחות כך. ההסתכלות הזאת של שני צירים בעצם. אחד זה ציר הזמן, ומי... משלח את המי את המי ועד לסוף הדרך. כל זאת עברית, והציר השני, אם נסבן עכשיו הזמן, נוכל להסתכל על השפה באותה נקודה בזמן. עברית מקראית, עברית עם הביניים, אנגלית עתיקה, אנגלית של שייקספיר, אנגלית מודרנית. בכל נקודה אנחנו יכולים להסתכל על המערכת של אותו זמן. ואת ההבחנה הזאת, בשני שקרים, שכה נקרא הציר הדיאקרוני, ולפעמים זה הציר הדיאקרוני, חבר שם פשוט שמכונה בצדק אבי הברשנות המודרנית בשם פרדיננדס ציור במאה שעברה, והיתרון שבכלי הזה של להסתכל על שפן צדדיות הוא בזה שאנחנו יכולים לקבע אחד ולהסתכל על השני. אנחנו יכולים להסתכל על אלמנט שני אחד בשני בזמן, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת כולה בנקודת זמן מסוימת. אחרי זה אני ארחיב את זה ואגיד שהסרטות אם יש ציר נוסף שאפשר להסתכל עליו, זה בעצם אנחנו מקבלים כל תמונת זום עם מניסי יש כאן נמצאו תמונה אחת. אז אני בלב רוצים לתת את המשל נוסף של המשל המשל העצים. הוא מדבר על עץ שעומד משתנה לאורך הזמן, ואז הוא אומר שליד אותו עץ עצים נוספים עומדים, כל אחד מהם משתנה בצורתו ובגודלו לפי קורות חייו, אבל כולם דומים שעצים לעץ עצים עוד יותר, ולכך נצר לזר את הדור אחד. ההיסק הזה של אנחנו רואים עצים הם שונים אחד מהשני לפי קורותיהם, ולכל אחד יש אב משלו, ולפיכך אנחנו מסיקים שיש זר את הדור אחד, או עם לדבר על שפות, אנחנו רואים שפות שהן שונות אחת מהשני לפי קורותיהן, ואנחנו עושים היסק שלפיכך יש להם זר קדום אחד, וקו המחשבה שנמחה בשני במאה הצד, וזה בעיקר מה שעשו בשני במאה הצד, ושאתם תראו את המודלים של התפתחויות של שפות, שזה אחד המחשבים של המאמר של קנדולוג, זה מודל של היסק. יש לנו שפות שאנחנו יכולים לדעת על המידע, שפות מהאנשים, או שפות סוג של שתי שפות, שנגיד לקנטים עם קצת סופטים, ואנחנו נמצאים אם יש לנו שפות שהן קרובות אחת השנייה, היה להן אב מפקד, וברמה יותר גבוהה לאותם אבות מפקדים, לא אבות מפקדים, עד שאנחנו מגיעים לדבר הכי רחוק שאנחנו יכולים להגיע אליו, עם הידע שיש לנו, זה קרוב השפה. פרוטונים, או אין פרוטונים, ראשון, ובזה אנחנו יכולים עוד לנסות אולי לחשוב על פרוטו אנושי, אבל בזה כמובן אין לנו מידע. אז אותה הסתכלות שלא סתם אני חושב שטולקין מדבר על עצים, שבכל אחד יש אבות ואבות קדמונים, הייתי מגיע מכל שנות. עכשיו, אם נקשר את זה לעניין של דיאקרוני וסינכרוני, בכל שלב אנחנו יכולים לקחת ענף ולחשוב אותו, ולהסתכל בדיוק כמו שאם ניקח ענף, ונסתכל על המצב זאת הדיאקרוניה, או את הסתכלויות שם, ניקח ענף ונחשוב אותו ונסתכל על הצבעות שיש לזה פה. אז לא תסמכו, אני לא תמר את זה. אז נגיד כאן יהיה לנו פה את הקודל רוטי, השפה המתוארת, השפה הסלומה של שממנה היו הולכות אירופה והודי, בתוך זה אם ננסה את זה כדי להתפתות את זה גרמניות, שפות גרמניות ספרדיות, מאזל ספרדיניות, וזה פה עשינו את האלגיסטה. התפתחות היא התפתחות שלי. מודל לומד אומר את זה, שמודל שתהיה בטכנומיה של בעלי חיים. כך שצריך חתולים, אז יש לנו את החיים, פעם יש לנו עוד כל מיני דברים שאני לא אומר, אנימליה, בעלי חיים, חורדת ומשהו, ממליה, כל פעם שגנינו את כל שקט לרץ, יונסים, שונים לא רצורפים, פרי די, חתולים, פרי חתולים, שבלו אחרים חתולים, ואז יש לנו את החתול שלנו, שזה פרי סילבס וסטאפ. לא. למרות שאני חושב שסילבס וסטאפ קשור למישהו, בנקודה הזאת של הקשר בין יכולת לתאר ביולוגיה או מערכות חיים וחצן, אני אגע בהמשך. אבל יש שתי נקודות שבין יש קשר לשני המשלים של ספטמבר, והמשלים עצמם קוראים אחד לשני. גם המשל של הסתכלויות קטנות על זהות, זהות בזמן לזהות שלא בזמן, זהות בנקודת זמן מסוימת, וגם העניין של ההתפתחות. אצל סופי בקצבים שלו, יכול להיות שיש אפקטיבי להוסיף סימן נוסף לגבי הסיכון. זה אמור להיות סיכון סימן הזה, יותר בלוח. ומכאן היום ביחרוניה וסימפוניה, חצה יש לנו עוד ציר שפועל עם זמן. וזה הציר האקסוכרוני. אקסו מחיצוני. ואם אנחנו יכולים לתאר שפות בהשתנות בזמן בתוך המערכת של השפה, אצל סופי בעצם יש לנו כאן מערכת נוספת של זמן, וזה לא השתנות בסוף העלילה, פרוטו-אלפי שהתפתחה על... סליחה. פרוטו-אלפי שהתפתחה על קווניה קדומה, שהתפתחה על קווניה של הנולדור או קווניה של הפינלר, אנחנו יכולים לדבר גם על השתנות במהלך החיים של טולקין. כלומר, לא במושגים של כך וכך לעידן השלישי, אלא במושגים של כך וכך לתפילה. וכמו שיכולנו לקבע כל אחד מהצירים הסינכרוניה ובדיאכרוניה, ולהסתכל על מה שקורה במקביל, ככה אנחנו יכולים לקבע, נגיד, נקודה זמן אקסוכרונית, הקווים של שנות ה-10, הקווים של שנות ה-20, ולהסתכל על המערכת הראשונית של טולקין עכשיו באותה נקודה, ולהסתכל, אנחנו יכולים להסתכל על קווניה עתיקה, ולראות איך טולקין התייחס אליה בכל אחת מנקודות הזמן. כלומר, יש לנו כאן מערכת תלת-ממדית מאוד מאוד מורכבת. כדי להבין את הנקודה הזאת יותר טוב, אני אתן דוגמה, וזה בנוגע לשם אסטריון. אסטריון, מסכים מריליון קריסטופר, טולקין, הוא בן ידיד מנולדורים גונדולים, שידעו בפות רגעתו, שבאת רגעות קוטמון, עכשיו נכון מגונדולים, וגם נמצא אמת בוודאי דבר. אז נוכל להסתכל על השם הזה, לא קורה אסטליון, זה נדמה את האסטכרון. אז יש לנו שלושה מופעים של השם, קוראים בשלושה הצדדים שלי, אחד זה בשנות ה-10, בבוק הפרסטל, הצדדים הראשונים זה סיפורים של סופטים שיש לנו, ושם כתוב שהשם נגזר מאקסל, ממעיין. זאת אומרת, יסוד הזה, אנחנו אומרים שלא זה מעיין. אחרי 20 שנה, באטימולוגיות, שזה טקסט לשוני משנות ה-30, מוצבר שמשמעות השם הזה, שזה, השם הקודם ממעיין, וזה בגלל שם נקרא, רק הוא עושה שם מקודם ובגלל שם עושה שם מעיין. משנות ה-30, ובנוי על יסוד של אקס ויסוד נוסף ושתי חוד חנית. כלומר, טולקין מפרט את השם שבאה המשמעות אחרת. כבר לא מעיין, אלא חוד חנית. ובטקסט, הפעם האחרונה שזה מופיע, זה בשנת 51, זה טקסט נקרא אנדינג, ששם השם קשור אל חוד ואקס וסביבה, והשם נשאר ביסוד אקסל או סל, זה בדיוק כמו האקסל סלב אדום. אז אנחנו יכולים להסתכל על כל אחד מהשלושת השלבים האקסוכרונים האלה ולראות את הדיאכרוניה. ואת הסימפוני שבאותה. אז בעצם, מה המשמעות של שם אסטריון? האם זה קשור למעיין, האם זה קשור לחוד חנית, או לחוזק או לסקרה? אנחנו יכולים להתפתח בעצם מה המשמעות הנכונה יותר. אבל נראה את זה. לא, הדמות אסטריון.
השם שבנה אותו שנקרא
לשם פרסק.
הם שוברים אחד עושים, אבל זה לא מכן, אני מדבר על סטריון מקום דברים. אז אנחנו יכולים לתוקח מהו הפירוש היותר נכון, או מהו יותר סטריון. אבל אני רואה את העניין הזה, אני אפנה לזה בעניין של הפרסמות המאוחרת. אני רואה את זה כניסיון להסתכל על סיריון בזמנים השונים או על סיריון בפיצולים השונים ולחשוב מהו יותר סיריון, מי הוא, אם סיריון זה יותר בפיצול הזה או בפיצול הזה. אם נצטרך לתנות את משל הנהר כדי להסתכל ולעוד, נבין שהכל הוא הסיריון. כלומר, גם הסיריון של שנות ה-10, גם הסיריון של שנות ה-10, גם הסיריון של שנות ה-10. ואין טעם להסתכל על גרסה מאוחרת יותר, דווקא עוד גרסה מוקדמת יותר. זה לא נותן שום דבר. טולקין בעצם אומר לנו כאן בטקסט הזה איך לקרוא את הכתבים שלו. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, שגם היא קשורה אל אותו סיפור ואל אותו פנגלוס, זאת הנקודה הבאה. זה משפט לסיכום שאני אומר לי, ואני חושב שאני ואת הדוגמה הזאת אני אצל להרגיע אותה. משפט של פנגלוס, במהלך חייהם מפלישים בני האדם את מבחינים הישנות וחדשות ודרכי דיבורם הישנים והאחרים, ולא רק משום שהם לומדים ולא רק כאשר הם לומדים לראשונה לדבר. שינוי זה נובע מעל הכל משנותה של אי העצמה או אם תרצה מסיבות של הדיבור שהוא חי גמלאור רק ברגע שבו הוא נותר. אבל כשהקשר בין המחשבה והצליל נעשה הרגל והם לא נפגשים עוד במנותק כדי לזה, או אז המידה כבר גובעת ונעשית חסרת חיות. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה למלבוש צליל חדש. דווקא כשהצליל והמשמעות מתעסקים זה מזה, אז לא נפגשים במנותק, דווקא אז הם מתעסקים, זאת אומרת, לכאורה אנחנו היינו מתעסקים שהם מתעסקים ביחד, הצד של המשמעות. אז תהיה מצד של חוסר מנופה. אז בעניין הזה אני אתן קצת רטע לא הרבה בנוגע למה זה צליל ומשמעות או במין אינטרסור, מה זה משנה במקומה. אז אם זה יותר נכון. אז זה ציור דומה לזה נתן שוב. איפה שלא? יש לנו שני חלקים בזמן הזה. החלק אחד זה החלק של המקום. חלק של המסומן, אני בוזר על עצמי אותו כמדולת את הציור. בית וחלק השני זה חלק הצלילי, הצלילים בעליים. וכל אחד מהחלקים האלה מהווה את הסימן, שהסימן עצמו מקבל את הגיפות שלו, את הסיום שלו ואת הערך שלו, מהעובדה שקיימים עוד סימנים במערכת. נגיד המילה חמים לא הייתה קיימת, לא היה גם חם ורותח, או בכיוון השני קשר, וקפור וטר. כלומר, העובדה שאנחנו יכולים לבחור בסימנים אחרים היא זאת שמגדירה את הישות של אותו סימן או בית בניגוד לצליל, בניגוד לארמון, בלי להקות את זה וכולי. עכשיו אולי נוכל להבין יותר טוב כשאנחנו מבינים שכל סימן השני, כל מילה עומדת לא בפני עצמה, אין לנו בית בפני עצמו, אלא בית בתוך קונטקסט של מערכת שמה, בית דברים אחרים שהם לא בית, נוכל להבין שני דברים כטולקין חושב, אחד בטקסט של פנגלוס ואחד בטקסטים ושל וולס. מהטקסט בין ושל וולס, מהטקסט בפנגלוס, הוא אומר, האלדר יודעים את עצמם לא רק קצת מילים אלא כשלם. כאשר הם מוגעים מילה יודעים לא רק מה הצלילים שמוציבים אותה, אלא גם אלו צלילים התדמיות שהיא מורכבת אותם כולם. הדבר דומה לעובד, שאם ישנה חוט אדום לחוט כחול בעריל, לא היה שזאת באשראי, או בשם, או בפינה אחת. אלא בעריל כולו, או במקומות שנראים לא מתאימים לתבנית החדשה. זאת אומרת, לאלדר, בניגוד לבני האדם, שלהם אין תפיסה מודעת של המערכת, כולם, אלא הם צריכים לשבת ולעבוד קשה כדי לעשות אנליזה שתביא לרמת המודע את המערכת, יש תפיסה אינסטינקטיבית של המערכת. ואינדיס אמרש, הוא כותב את הדברים הבאים, אחרי שהוא מתאר שהוא למד שפות קלאסיות ושפות גרמניות, ואז הוא נתקל בוולשיט נהיה בהם ביניים. הוא אומר שהוא לא יוכל להגים את התענוג שהוא קיבל מהשפה הזאת באמצעות דוגמאות. ואז אני חושב, כי התענוג לא נובע ממילה אחת לבדה, כלומר מתאמית סביב פלוס משמעות, אלא מהאופן שבו המילה משימה לסגנון כולו, כלומר למערכת. גם אם סוגים בודדים מצורה מוזיקלית יכולים לגרום הנאה בפני עצמם, אי אפשר להגיד לעזרתם את אותו תענוג בשנת היצירה כולה כאשר מתאים את המנפרד את אותם סביבים, אפילו לא לאלו ששמעו את אותה יצירה בעבר. ובעניין הזה של וולשיט, גם וולשיט מימי הביניים וגם וולשיט מודרנית, אני חייב להגיד שאני מסכים איתו בפה מלא, ופשוט כן, כאילו בצירוף פיזיציות באמת. אז אם יש לנו משימן על שימן שמרבים ביחד סימן, אז אני רוצה להבין את אותו משפט שהקשר בין המחשבה והצליל נעשה הרגל, שהם לא נמצאים על בינותת ומזה, או אז המילה כבר גובעת ונעשה חשפה שלו. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה היא בלמוד סביבי חדש. כדי להסביר את זה אני אתן שתי דוגמאות מעולם האנגלי. אחת היא אנגלית, המשמעות מחכה למלבוס צבי חדש והצליל מחכה למלבוס צבי חדש. אם חוץ מאישו בכל הגיבים עם הצבקות למי ששמעת אותך אלא בכל הגיבים מה המשמעות של המילה הזאת סביר אני אעשה לא הרבה רגש זה לפני כמה מאות המילה הזאת זה חתן סבורים עם גיבים גרים שלה וגומה אדם יש לו קשור מפני סטורי של פורמו אדם שומן אז זה כבר תמולתה בחתונה של ההתחלה וזה אומרת האיש של השאלה זה קטן כל זה טוב להסק כל עוד המילה גומה נמצאת לנו בשפה אנשים רואים גומה כאן כמו גומה שאנחנו אומרים על אדם אחר אבל אחרי כמה זמן באנגלית שחרד שזה בעקבות ההשפעה של הלטינית המילה לאדם התחלפה למשומן או מן ולא נקרא לגומה מה שאומר שהמילה גומה נתפסה בעצם רק לאותו חלק שאנחנו לא נפענח אותו זאת המילה נקראת גומה וכאן קורה תהליך מאוד מעניין שקורה הרבה פעמים ברגע שהדברים כבר לא נתפסים ונפרד לא מוצאים שצורים אז יש לנו משמעות שמחכה למלבוס צבי חדש. לא כמו מלבוס צבי חדש, המילה הזאת שלה, פרייס רום, הוא דבר דומה, זאת אומרת, אני אכתוב את זה באנגלית, וזה גם משמעות עשה אולי להיות מייכן, על זה שמתפתח ומייצג את שלה, וגם משמעות שגם דבר שדומה לזה. כלומר, היה לנו כאן משמעות אחת שתקצה למלמוד צבי חדש. דוגמה שנייה שאני אתן לכיוון ההפוך זה מילה בעברית אותה, זאת את הדוגמה של המילה העברית. אני יכול להגיד מה זה ערבית?
אז לא טוב משמעות שקורת איתה. אז זהו, זה יותר שקור למשמעות הראשונה של לגרום לרצל. זה באמת, יש לנו תקורת של רבק, ויש לנו את המבנה, כלומר, לגרום למישהו שירבות. אז כאן אחרי זה כבר הדברים לא התקצו במיוחד במזה, כבר לא תקצו את זה כגרום ומתקרבות, אז היה לנו כאן את המקרה ההפוך שבו יש לנו צליל שמחכה למחשבה חדשה, אבל לא כמו שראינו בבית פורום, המקרה ההפוך. ובאמת המשמעות שמצא למשמעות שהיא קרובה, כמו שגומה הפך לגרום, שזה דבר קרוב מכאן שלי, המשמעות הוא היה משמעות מאוד קרובה, גם במילון האמת ושאר, המשמעות הראשונות שמופיעות זה המשמעויות של גרום למיתו לרוב, זה המשמעות גם אישי, שזה 5 או 4, זה המשמעות של זה יותר קרוב. עכשיו, אנחנו רואים כאן, אז שינויים יכולים להתבצע במשלם, במשמעת בדרך כלל בשניהם, ושוב נוסף לשינויים שיכול לקרות, ושינוי שלא קורה לכאורה באף אחד מהם, אלא היא מספוס להם את התפיסה כמערכת. כמערכת שבה כל אלמנט מקבל את הישות שלו מאלמנט שנוספים לתפיסה, אז כאילו, כמו שבדור שחמק, אם נציב את המערכת שבאתה במקום מסוים, והערכות של הדוח תהיה אחת, אם נשאיר אותה באותה מקום, ומשנה את הערכות של הדוח, תהיה לה משמעות אחרת מנקת המשחק, כך גם אלמנט השני יכול לכאורה להיראות זהה, אבל מהעובדה שהערכות ששאר המערכת השונה, הוא עצמו מחמם. אז ניסיתי לבאר כאן שני דברים שצריך להוסיף באמצעות תיאוריות פלצניות ותכוניות, כמה תיאוריות נמצאים בכנסת רבה, ועכשיו אני אנסה לתת משהו קצת יותר רחוק משפה ונוגע בעניינים אחרים, עניינים של אבולוציה, ונתייחס למה שצ'נגולוב אומר במילים הבאות. אך יותר הוא מדבר על זה שהמצאות ראשוניות, שניגוד נגיד לזה שאדם יכול ליצור עץ חדש, אז הוא יכול להיות מושי בשביל עצמו, הוא לא צריך לסכמה של אף אחר, אף אחד 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 אחר, של המצאות ראשוניות, הוא צריך שאנשים אחרים יקבלו את ההמצאה ויסכימו אותו ויבינו אותו. זה לגבי בני אדם. אך יותר ואיבר, רבות האוזניים הזוויזות ורבים המוחות החדשים לשמוע ולהעריך המצאות האלו. על אף שתבניות רבות וחידושי דיבור רבים שנוצרו בדרך זו נתגלו לבסוף כנעמים רק למעטים או אפילו לבן גלית אחד, רבים אחרים התכבדו בברכה וערו במהרה להשמיע את הדעות על דבר חוף והנאה או בכל זאת ראש. ועכשיו החלק הרלוונטי לגבי איך הדברים האלה עובדים, כמו שמליצה או אמרת ספר חדשה תעבור בין הנזל אנשים חדי מחשבה. ואני אנסה לתת שזה הייתה תיאורטי לגבי המשפט הזה. והרעיון הוא שיחידות עצמיות מתנהגות בהרבה מובנים מבחינת השימוש שלהם והקיום שלהם במערכת כמו אורגניזם חיים. הרעיון הזה של השפעה של התפתחות השונית כמו התפתחות הבריטן זה לא רעיון חדש בכלל, זה דרווין בכבודו ובעצמו במושא האדם, עכשיו כמה שנים אחרי מושא המינים, חושב את המילים הבאות. התהוותם של שפות נפרדות, של מינים נפרדים והרוכחות שגם אלו וגם אלו התפתחו בתהליך הבריטי, אלו מקבילים זה לזה באופן מספרי. הוא מפתח את זה בשורה לדברים שלא רלוונט בעבורנו, ואז מביא ציטוט של מקס מילאו בלפן של החודים, זאת אומרת הדברים הבאים. אגב, זה די משעשי לקרוא, זה מנטר בשנת 1860, זה הופיע לו לשנת מילה. בכל שפה מתרחש ללא ספק מאבק על החיים של מילים וצורות בניסוק, הצורות העדיפות, הצורות והקלות יותר תמיד יוצאות כשידן על ידי מה. כלומר, בדיוק כמו שבמערכת אקולוגית יש לנו נמזריב בין יצורים חיים על מי ישמש במשאבים ומי שחוד, כך יש לנו גם את המשאב המוגבל של השימוש בשפה, שהקוראים של המשאב בסטטוס אלמנטי מסוים. והצורות הלשוניות רבות ביניהם על מי ישמש. אז גם אם נעזור את העניין של אין לי מושג מלא עדיפות וקצרות, עדיפות וקלות, אבל בטח הקצרות ביותר אין לו אלה שלא יוצאו את העם עליהם, אין לי שאלו פה לא בלי גרמנית הזה. הקונספט הזה של ההצבעה במערכת ביולוגית למערכת השני, הוא זה שחשוב בעצמה שלנו. באמת כאן נכנס מושג מאוד חשוב של תיאורטיקן של האבולוציה בשם פיטר דוקינס, שבספר של משנת 76 הגן האנכי נותן הסבר לכלל שבו יחידת ההישרדות הבסיסית, היחידה הבסיסית של האבולוציה היא לא האורגניזם אלא הגן.
ולא נכנס כרגע להוכחות שלו ולטענות שלו, אבל הוא נותן לאותו גן, שהוא יקדע שהאישורות הבסיסי, מקבילה בעולם הרעיונות, שזה משהו. ומם זה בעצם, נגדיר את זה, זה דרך המקבילה הרעיונית. כל דבר שאני יכול להעביר מאדם לאדם, כל רעיון שיכול לשרוד ולשפר את עצמו, כמו נגיד המושג מם, המושג מם שאני מסביר אותו, אתם עכשיו תדעו מה הוא אומר ותוכלו להעביר אותו הלאה, הוא יוכל לעבור שינויים שאני מוצא ובעצם הוא יחיה ביחידה האקולוגית שנקראת המוחות שלה של בני האדם. אז אותו הדבר זה יכול להיות שיר, כן, שיכול לעבור בין אנשים, זה יכול להיות בריחה, יכול להיות קונספטים שונים, מושגים כמו חירות, מושג הכסף, וגם המושג הלשוני, זאת אומרת דרך מאוד אפקטיבית להסתכל על השפה ועל אופן שבו מושגים וסימנים לשונים עוברים אחד בין אחד לשני ושורדים או לא שורדים בשפה, זה באמצעות הברירה הטבעית שלו שקורית אצל בני אדם בין יחידות השונות, בוחרים או שלא בוחרים. הדבר היפה שאצל בני המילים הדבר הזה הוא לא ברירה מלאכותית אלא ברירה טבעית. כלומר, הם בוחרים במודע, ולא רק זה, אלא גם יוצרים במודע, כמו מין אלוהים קטנים, יחידות ראשוניות. אם אני אחזור על המשפט שפנדלוז אומר, כמו שמליצר אמרה ספר חדשה בנוגע לנשימים, כעבור בין אנשים חדשים שלה. כלומר, יש כאן הקבלה מלאה בין המושג של מם למושג של יחידות ראשוניות. אז התייחסתי כאן לשלושה דברים. אחד זה המושג של סינכרוניה ודיאכרוניה באופן וסינכרוניה באופן שבו הם מפרשים לנו את משל הנהר ואת משל העצים. הדבר השני זה השני הנקודה של הסימן הזה שאני על שני חלקיו מסמן לנו מסומן לאופן שבו כל אחד אני יכול לשאול בשביל. והנקודה השלישית זה בנוגע למשפט של פנדלוז על העובדה שהם עובדים כמו מלישר עם הספר בין הנקודה. אני מקווה שנתתי קצבים כדי באמת להבהיר יותר טוב גם לשלוש החלקים האלה של פנגולות
טוב, אז דיברנו בינתיים, זה לא ארוך, אז תשכו דיברנו בינתיים הרבה על שינוי. ראינו שכל המאמר הזה בנושא סיבובי, אני דיברתי על הפן הפילוסופי של אותו טוב שאני חושב שלה ביהודה דיבר על כמה זוויות וכמה היבטים של שינויים לשונים. והנושא הזה של שינוי של מהות החיים, של התעייפות הבלתי משתנה, כנראה מאוד העסיק את טולקין, שהוא מופיע גם בחיים הפרטיים שלו וגם ביצירה אולי שלו, שר הטבעות. שר הטבעות הסיפור על הרבה דברים. באחד המכתבים, ואז אדבר על זה היום בערב, באחד המכתבים טולקין כותב את שר הטבעות, הוא למשל סיפור על מוות ועל דרכי התמודדות עם מוות. אבל שר הטבעות הוא במידה רבה גם סיפור על שינוי, זה הנושא שלו. יש פה שינוי של עולם, מעבר מהעולם הישן של בני הלילי, של העולם החדש שלנו, של בני אדם. שר הטבעות ממוקם היה פה בדיוק בסיום של עידן אחד ומעבר לעידן השני, מדובר בסיום של תקופה. אני לא אכנס לנושא הפרטים, אם כי אני לא צריכה להיכנס לזה יותר עם ראובן היה פה, אבל אני אגיד שאחת הבחירות היותר מוצלחות של פיטר ג'קסון הייתה המשפט שהוא בחר לשלוח את הפרטים. זה משפט שבמקור עוד כאן עץ אומר אותו, והסרט הוא שם אותו בשיח של גלדריאל. The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I feel it in the air. כן, העולם משתנה, ואני מרגיש את זה, וזה אומר כאן עץ, אולי העתיק מבין, כמעט העתיק מבין היצורים שם. אז שר הטבעות הוא סיפור השינוי במובן הגדול של המילה, אבל הוא סיפור השינוי גם במובן נוסף, במובן היותר פרטי. כל אחת מהדמויות, בגלל שזה בין היתר סיפור מסע, עובר שינוי במהלכו. ההודותים, כל אחד בדרכו עובר שינוי, כשכמובן הודו זה שעובר בשינוי המשמעותי ביותר. ארגורן הופך מלבד למלך, ארווין הופכת לבת מותה, גנדלף שהמוות שינה אותו והוא חזר אחר כך. אם תקרום את הלבן, אפשר להגיד שגם גנדלף האפור וגם גנדלף הלבן, כולם הם גנדלף. ואפילו דמויות פחות מרכזיות כמו ארווין וטירדן, כולם עוברים תהליכי שינוי מאוד משמעותיים. אלו למשל המילים של מרי על השינוי שחל בגנדלף, זאת אומרת זה לפיטי בפרק על הפלנטיון. הוא נשתנה בהרבה, נוסף לו כמדומה עוד ממד. הוא מסוגל להיות מחום יותר או מפחיד יותר, עליב יותר או מחמיר יותר. הוא נשתנה, אך עדיין לא נתנה לנו הזדמנות לראות עד כמה. כן בהתחלה לשלב הסופי של פרשת סארומן, עליך לזכור כי בזמנו היה סארומן ממונה על גנדל. ראש המרקאיה יהיה פירושו של זה כאשר יהיה. סארומן היה לבן, ועשה גנדל הוא לבן הגימה. ואם הסיפור הוא סיפור על שינוי וכל כך הרבה ממדים, אז יש כמובן גם כוחות שמנסים למנוע את השינוי הזה, או לפחות לעכב אותו. שלוש הטבעות של בני הלילית ובעיקר הטבעת האחת, נעשות את רימת הזמן ומנסות לעצור את השינוי. דבר בולט כמובן אחרי הרבה בתחום של גלדריאל ובפלוריאן, גלדריאל אוחזת בטבעת המים, ובעקבות זה בפלוריאן אין שינוי, הכל שם קורח תמיד, אין שם שום דעיכה. וגם פרימת הזמן שם שונה מהזמן החיצוני, הם מבחינים בזה כשהחבורה יוצאת מנופלוריאן, שעת הבנה, אבל רגעו לך שמדבר על פרימת הזמן השונה בנופלוריאן ובין העולם החיצוני. הטבעת שכוחה לעצור שינוי הוא הרב ביותר, את כמובן הטבעת האחת, וכבר בפרק הראשון של שר הטבעות המופדת ההשפעה הגדולה של האגיבו. הימים עוברים וכמדומה אין הם משפיעים כל עיקר על מה הוא בנתי. בגיל 90 הוא נראה ממש כבגיל 50. משמלו לו 99, הצירו הבריאות אומרים עליו שהוא משומר יפה. מדייקים היו יותר, לא אמרו שהוא בבחינת בלתי משתנה. כשגנדלף בא לבקר את פרודו בפלס, ואחד הביקורים שלו שהתקיים 6 שנים אחרי ביקורו הקודם, וערב לפני אותה שיחה מפורסמת מול האח במעון דג, הוא בוחן את פרודו, והדבר הראשון שהוא אומר לו, שיש לו דאגה על הפנים, כנראה לא שונו כלל פרודו. כלומר, גם הוא מבחין בהשפעה של הטבעת עליו. ועל כוחן של הטבעות, גנדלף אומר, בן תמותה המחליק ליד או אחת מהטבעות הגדולות לא ימות, החייו לא יפתחו ויתעשרו. הם פשוט יימשכו עד שיעף מלכתם בכל דקה עם המסד הזה. גם בילבו עצמו מעיד על העייפות הגדולה שהוא חש בתום 60 שנים של החזקה בטבעת האחת, הציטוט המפורסם אולי ביותר שלו, אני מרגיש כמה דקה מתוח כולי עם החמדים, כמו חמאה שנמרחה על פרוסת לחם גדולה מדי. לא ייתכן שיהיה טוב כך, אני זקוק לשינוי או משהו מאיזה. כוחה של הטבעת לשמר לעת שינוי נביא שעומדים אותה לאיכות מאוד גדולה, וכדי להגיע למנוחה ולשלווה שהוא מחפש, בילבו זקוק להפך מזה, הוא זקוק לשינוי, בדיוק כמו שבהשתנות מנוחה במילים של אירחי. הרעיון הזה אולי הגיע מחוויה אישית של טולקין, ונכתב לבן שלו כריסטופר בשנת 1944, כשכריסטופר הוסף בסדרה הבריטית, בחיל האוויר הבריטית בדרום אפריקה, יש סדרה של מכתבים מאוד מרגשים שהוא כותב לו, והוא כותב לו על העייפות הרבה שגורמת לו על שגרה שבחייו, שגרה של פרופסור באופנוע. הוא אומר שהוא זקוק לשינוי, ואני מצטט מהמכתב, אני חי על מכתביך, על אף שמצבי נוח והרבה משלך. במקרה שלי העייפות, שימור עמוק הנובע מחזרתם של הדברים על עצמם, הם האויב. לא הייתי צעיר יותר, הייתי מתחלף איתך, ולא רק לשם השינוי. במכתב אחר משנת 1954, טולקין רואה בניסיון לעצור שינוי את החטא הגדול ביותר של בני הלילית. הוא מדבר על זה שזה ממש חטא מבחינה מוסרית. אבל בני הלילית אינם טובים או צודקים לחלוטין. ולא בגלל הפליר שלהם עם סאורון, אלא בגלל שאם עזרתו או בגלדיה, הם היו משמרים, במקור אמבל מאז. הם רצו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. לחיות בארץ התיכונה ההיסטורית משום שאהבו לחיות בה, ואולי גם בגלל עקרונם כמעמד עליון מול בני המדינה. וכך ניסו לעצור את השתנותה ואת חלוף הזמן, לעצור את צמיחתה, לשמור עליה כזכיית חמדה שבה יצאו להיות אומנים. אבל הם נשאו בנטל העצבות והחרטה הנוסטלגית. אנשי גונדור היו דומים להם בדרכם שלהם, עם מתנוון שהחברים הם אוצרותיו הקדושים היחידים. שנתיים אחר כך בעוד מכתב הוא מכנס תקיפתם של בני הלילית לעצור שינויים כחולשה הגדולה ביותר שלהם. החולשה של בני הלילית היא החרטה שלהם על העבר וחוסר מוכנותם להתמודד עם שינויים. כמו אדם ששונא ספר ארוך מאוד אבל עדיין ממשיך לקרוא בו כשהוא צריך להישאר בפרק אהוב אחד ולא להתקדם הלאה. חולשה זו היא שהטילה אותה בפקט הסאורון. הם שאפו לכוח שיאפשר להם לשמר את הדברים, לעצור שינוי, לשמור על הכל צעיר ויפה. טולקין בעצם מגנה בבני הלילית משהו שיש בו עצמו. זה דבר מעניין, זה מסתירה כזו פנימית. כי טולקין בעצמו לא אוהב שינויים. הוא העיד על עצמו באחד המקומות שהוא חי אולי בתקופה שבמשך הכי מעט שנים היו הכי הרבה שינויים בהיסטוריה, לא פחות החוויה האישית שלו. הוא חווה את הילדות באנגליה באזור מאוד כפרי, והוא חווה את הפיכתו של האזור הכפרי הזה לאזור מתועס עם הרבה מאוד דרכים וכבישים שניצלים כל הזמן בהרס של הטבע שהוא כל כך אהב. סופי בכלל היה נוסקומיקן גדול כל הסירות שלו במחיים האישיים, והוא לא חגל להתגעגע לעבר. אז הדימוי הזה בבני הלילית של משהו שיש בו עצמו, אני חושבת שהוא נקודה מאוד מעניינת ברמה האישית שלו. שהעיסוק של טולקין הרב בתהליכי שינוי, בין אם תהליכי שינוי היסטוריים או בלשניים, יכול להיות שמקורו בין יתר ובגיאוגרפיה שלו, ואולי באמצעות משל הנער של סיריון הוא מנסה לנחם את עצמו. שכפי שהסיריון הוא אותו סיריון, כך גם אולי אנגליה שבימי בגרותו, על אף כל שנים שעברו עליה, היא אותה אנגליה אהובה שבימי ילדותו שהוא לא צריך להתגעגע אליה. אבל עם כל הנוסטלגיה של טולקין ועם הקושי שלו להחליש את אחיזתו בעבר, הוא מבין ששינויים הנכסיים הם רוצים להגיע לתמיכה והתחדשות. מוות כמאשר שינוי והתחדשות זה דבר שקיים בטבע, כמובן לא ברמת האורגניזם הבודד, אבל גם באבולוציה, אחד הדברים שמאפשרים את התפתחות, שהתפתחותו של מין הוא היכולת, המוות בעצם של דור אחד שיכול להביא למוסף את השינויים לדור הבא. גם שרפה למשל, שהיא יחסית קטנה ביער, יכולה להטיב עם היער ולהגן עליו מפני הכחדה מלאה בשרפה גדולה יותר, כי היער הופך להיות יותר מגוון, יש בו גם עצים צעירים שיותר עמידים, גם עצים ותיקים, יש בו מרחב יותר גדול. אז בעצם, חיים חדשים וצמיחה יכולים להגיע רק מתוך מוות, אולי קצת כמו רוב חול. גנדלף תעבור למשל להפך למות כדי שגנדלף הלבן יופיע. הפלך בימת סוסן גמג'י התחדש, בימת סוסן גמג'י כראש עיר כמובן, התחדש רק בעקבות הריסתו של הפלך, הפלך בתיאור הפלך. וגם העידן של בני האדם, העידן שלנו, יכול היה להגיע רק בעקבות סיומו של עידן בני האדם. העבר אינו אמור להישאר לנצח, הוא אמור לפנות מקום להווה ולעתיד. טולקין מראה לנו ביצירות שלו את העבר במלוא הדורות שפרטו. אולי כדי שתוך כדי כך נחוש את הכאב העמוק על אובדן העבר, ונבין מה המחיר שיש לשלם על תמיכה והתחדשות.